הוא דמה יותר למשורר מאשר לרב. עברו שבועות אחדים, ונזדמן לאותו רב לנסוע לפריז כדי להשתתף בוועידת רבנים שנתית. הוא ביקש להיפגש עימי, נעניתי לו, ואז הוא הציע לי נישואין. כשאמרתי לו שהתגיירתי רק לפני פחות משנה, הוא החביר. הסתכלתי בו בתדהמה. אינני מצורעת, קראתי בזעם, למראה האלבון שהתבטא בתגובתו הבלתי צפויה. למעשה, עדיין לא שאלתי את עצמי אם ארצה להינשא לאותו אדם. אמת, ביקשתי להקים בית יהודי, ובמיוחד בגלל בני שהלך וגדל. הוא לא היה ילד קשה, אבל דאגתי לחינוכו, וכל ילד זקוק לאב לשם חינוכו. הייתי בטוחה שבני יקבל בשמחה בואו של אב חדש, והייתי בטוחה גם שקשרים רוחניים עשויים להיות חזקים כמו קשרי משפחה, אם לא למעלה מזה. התאוויתי להעשיר את חיי יחד עם בעל ועם עוד ילדים. אך לא נשכח ממני ניסיוני בעבר, וידעתי איזה אדם ביקשתי לי לבעל. אדם חזק, אחראי וראוי לאמון. ימים אחדים לאחר מכן כתבתי לאותו רב מכתב שלהרגשתי עשוי היה להסדיר את העניינים בינו לביני. הודעתי לו כי אחרי ששקלתי את הצעתו לא אוכל לקבלה. אני ראיתי את העניין כחתום. אלא שלא כך היה הדבר. ראו אותנו יחד ברחובות פריז. ומהרה התפשטה השמועה שהרב מאורס. כששמעו האנשים שהארוסה היא גיורת שהתגיירה זה לא מכבר, הייתה כל הקהילה כמרקחה. המלחמה נמשכה כמה חודשים. הדבר שעמד לגביי על הפרק, לא היו נישואיי לאדם מסוים שכבר סירבתי להינשא לו, אלא מעמדי כיהודייה בעלת זכויות מלאות בקהילה היהודית קונסיסטוריאלית, שגיליתי אותה זה עתה. ובאשר לאותו רב, אלמלא התערבו בדבר בני אדם, בוודאי היה מקבל את סירובי בהקלה. אך התנגדות הקהילה, יחד עם סירובי שלי, הניעו אותו לשחות עם הזרם. היה זה מצב מלא סתירות מוזרות. באותם ימים הספקתי להכיר את רוב הרבנים הקונסיסטוריאליים של צרפת ונבר. ביקרתי אצלם זה אחר זה, כדי לשכנע אותם בכוונותיי הטהורות. כלום הייתה זו אשמתי שנשלחתי לטבילה על ידי רב ליברלי? שאף קהילה אורתודוקסית או מסורתית לא הכירה בו? נשלחתי אליו בלי שהסבירו לי את הזרמים השונים. הטבילה במי המקווה והמטהרים שעשתה אותי יהודייה נעשתה כדת וכדין. במקווה היחיד שבפריז, המשמש את יהודי כל הקהילות. טענותיי היו הגיוניות, וכל רב קונסיסטוריאלי קיבלן, ובכל זאת, כל אחד כשלעצמו חשש לחשוף את עצמו בעיני אחרים. מעט פוליטיקה הייתה מעורבת כאן. נגדי עמדו אותם האנשים שסרבו להיפגש עימי, מפני שאינני רוצה לשנות את דעתי. ענה אחד מהם למי שטען בענייני, כי במה שנוגע ליראת שמיים ושמירת המצוות, אני שקולה לפחות כנגד 10 יהודיות מלידה. הזהירים, האדישים, לא היו מתנגדיי העיקריים. היו שם כמה נשים ממשפחות יהודיות נכבדות, שקיוו לשדך אחת מבנותיהם לאותו רב. אלה היו החריפות ביותר נגדי. באותו פרק הפגישו אותי, באותו עניין, עם רבי אברהם אליהו מייזס. הוא היה האדם היחיד שלחם באמת ובתמים להגנת זכויותיי. הוא היה ראש ישיבה באילי, שליד ורסאי. הרב היה אדם כבן 50, אך כשבאתי אליו לחדר שבו למד, נראה לי כבן 80. עד מהרה למדתי אילו מאורעות הטביעו את חותמם האכזרי על פני האיש הדגול הזה. הוא היה נמוך קומה ורחב למדי, בעל פרופיל של נשר, ומצח גבוה וקשתי. אור פניו היה כמעט שקוף. עיניו הכחולות הקרינו טוב לב ואהבת האדם, וקדושה זרחה מפניו הטובים. זקנו ארוך ולבן, וידיו היו קצרות ועדינות. כשראיתיו בפעם הראשונה, כאילו נעצר הזמן בשבילי. לא היינו אלא בריחוק של 30 קילומטר מפריז, אבל באותו חדר מסויד, מרוהט בפשטות ובדלות, ומואר באור קלוש, חשתי עצמי ברוסיה של ימי הצארים, בכפר נידח בערבות רוסיה. שוב ראיתי לנגד עיניי את הסיפור הנצחי של אהבת ישראל לתורתו. שוב עלתה לנגד עיניי, כמו במאה שערים, אותה פשטות חיים של בני אדם שאינם מייחסים כל ערך למראה החיצוני, ושבשבילם כל ענייני החומר יש להם רק פונקציה חיונית, ואילו היופי האמיתי הוא פנימי, רוחני. מעולם לא פגשתי אדם שעורר בי אמון ויראת כבוד מיידיים כאלה. האדם שליווה אותי הסביר לרב את המצב. הרב שאל כמה שאלות ביידיש ליטאית. הבנתי את דבריו רק בקושי רב, כי הייתי רגילה מעסקיי עם אנשי המסחר היהודים רק ליידיש פולנית. הרב מייזס עשה הכל כדי לסייע לי, אך כל מכתביו היו לשווא. גם הליברלים וגם הקונסיסטוריאלים לא היו מסוגלים להבין אותך, אמר לי, כשחזרתי לבקר אצלו. אבל ליבי איתך. למרות האכזבה מן התוצאה השלילית של מאמצים כה רבים, עצם הבנתו אותי שיקחה במקצת את יאושי. עדיין לא הייתי מסוגלת להעריך את גדולתו האמיתית של ענק הרוח הזה. אך הוא סייע בידי להבין שאני על הדרך הנכונה אל השם, וכי ניסיונותיי הם רצונו של הקדוש ברוך הוא. מצאתי מורה דרך. מצאתי אבא. הרב מייזס נולד בשנת תרסב, 1902 למניינם, בסלוצק שברוסיה. הוריו ששאפו לגדל ולחנך את משפחתם הגדולה במסורת החרדית, הלכו לעולמם כשהוא היה בן 20. ולמרות עוניו החמור, הוא המשיך ללמוד בישיבה, נעשה תלמיד חכם ונתמנה, בהיותו צעיר יחסית, לראש ישיבת סלוצק, אחרי שהרב איסר זלמן מלצר, זכר צדיק לברכה, עלה לירושלים. היהודים סבלו קשות תחת שלטונו של סטלין. באותם ימים עשתה הממשלה כל שביכולתה לעקור את הדת מקרב היהודים. בתי ספר יהודים ומקוואות נסגרו. רבנים שביקשו להמשיך בלימוד התורה סיכנו בכך את חייהם. הרב מייזס היה אחד מאלה. הוא היה עקשן מכולם, ולבסוף הוא אכן נאסר. חקרו אותו ימים ולילות. בשלב מסוים של החקירה, שיקעו אותו עד צווארו במי ביוב, והשאירו אותו במצב זה במשך שעות. גם עינויים אחרים לא חסכו ממנו, אבל בכל אלה לא הצליחו לשבור את רוחו. מעניו, עייפו מעינוייהם לפני שהוא נלאה מייסוריו. הוא נשלח למשפט ונדון ל6.5 שנות מאסר. למרות כל זאת הוא המשיך לקיים מצוות. כששמעו השלטונות על מעשיו, הוא הוגלה לסיביר לכל ימי חייו. מה שסבל שם, הוא לא גילה לאיש. בהזדמנות, הסביר הרב לאחד מידידיו הרבנים, שסוד זה שומר הוא לעצמו כטענה להגנתו לעתיד לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, כשהשופט עליון ישקול זכויותיו וחובותיו אחר מותו. במשך כל ניסיונותיו אלה, שאי אפשר כלל לתאר אותם, הוא נשאר נאמן לשם ולתורתו, ולא איבד צלם אלוהים שלו. למרות הרעב הכבד שסבל, הקיפוחים והעינויים שעברו עליו. על ידי פעולותיו הוא הצליח לרכוש את אמונם ואת יראת הכבוד של סוהריו, שהיו עיקרים פשוטים שהפכו בנסיבות הזמן לשומרי כנופיות. כמעה כמעה נשתנה יחסם אל הרב וחדלו לענותו. המפקדה הראשית הוציאה פקודה להעבירו למחנה אחר. כשישב ברכבת שהביאה אותו שמה, קם פתאום וניגש בשלווה לדלת הנפתחת לצד מסילה סמוכה, שם עמדה רכבת ההולכת בכיוון הנגדי. תחת עיני שומריו הוא טיפס בלי חיפזון לרכבת השנייה. לא היה בזה לא מקרה ולא נס, ששומריו העמידו פנים כאילו אינם רואים. הרכבת התחילה לנסוע בכיוון אחר, והביאה את הרב למוסקבה. משם הוא המשיך בדרכו לפולניה ולצ'כוסלובקיה. בפראג פגש את אשתו ושלוש בנותיו, שהגיעו גם הן ממש אז ממוסקבה, והמשפחה נתאחדה. אשתו הייתה 7 שנים בסיביר. יחד הם הגיעו לפריז. שם נתמנה הרב מייזס לראש ישיבת ביילי. ושם פגשתיו בשנת תשיב, תשי"ב, 1952 למניינם. בשנים מעטות זכה לפרסום בכל קהילות אירופה המערבית. פרט לפגישתי עם הרב מייזס, היו כל מאמציי האחרים לשווא. הייתי מדוקט והזנחתי את עסקיי. המצב הביא אותי עד להרס. פליט יהודי מבלגיה שעבדתי איתו, ניצל את מצבי הקשה ועשה מעשה מרמה בשם החברה שניהלתי אני. על ידי זיופים הוא הוציא כספים במרמה. בחורף תשי"ב, דצמבר 1952, מצאתי עצמי פתאום, ללא כל אמצעים, ואחראית לתשלום 39 מיליון פרנקים תשלומי מכס. זו הייתה תחילתו של סיוט ארוך. שלטונות המכס פנו אליי בתור האדם האחראי. מאחר שלא היה בידי לשלם את ההתחייבות, דרשו את מאסרי. אילו התייצבתי במהירות לפני מנהל המכס כדי להסביר לו מה קרה ולבקש עזרה בהחזרת הכספים שלי, הייתי ניצלת בוודאי מניסיון זה. אלא שלא הייתי צלולה די במחשבותיי. הייתי שבורה לחלוטין. כך מצאתי עצמי בפטיט רוקט, בית הסוהר לנשים, בו ביליתי את 2 חודשי חיי השחורים ביותר. מבחוץ נראה בית סוהר זה שאינו קיים יותר כמבצר מימי הביניים, התאים החשוכים שבתוכו לא הוסקו מעולם, ומים ניגרו לאורך הקירות. בכל תא היו 3 מיטות ברזל עלובות, ועל כל אחת מזרן קש דק. רוב האסירות היו פרוצות. התחילה שורה של ימים ללא סוף, מ5 בבוקר עד 5 בערב, שעות ארוכות של ישיבה על ספסל בבית המלאכה תחת השגחת הנזירות. נערכו תפילות בצוותא שהייתי משוחררת מהן. עד שנסתיימו, חיכיתי מאחורי הדלת, בחוץ, בקור, בימי החורף הקשים ביותר. הארוחות ניתנו בחדר האוכל. לשם הייתי חייבת ללכת עם כל האסירות, אף שלא נגעתי בכלום. בימי ראשון בבוקר, כשכולן הלכו להתפלל, נשארתי בתא. תוך זמן קצר, פיתחו הנזירות כלפיי שנאה עמוקה. בעולמו של בית סוהר זה, זכיתי לכינוי היהודייה. ז'ויף. איזו אירוניה. חוסר ההבנה של החברה היהודית לגבי נוכריה, כביכול, סייעה להביא אותי לסביבה נוכרית עוינת שבה המילה יהודייה הייתה אלבון. אחרי חודש ימים, כבר ידע השופט הממונה על החקירה כיצד להתייחס לענייני. הוא הסביר את הדבר לאחד ממנהלי המכס, וזה הסכים לשחררני. אך עורך הדין של סינדיקת תעשיות טקסטיל, שנועד להגן על האינטרסים של התעשיינים הצרפתיים, התנגד. אין היא האשמה, טען והתחנן השופט שלי שוב ושוב, אך לשווא. היה הכרח לפתוח בהליכים משפטיים כדי לדחות את תביעת הסינדיקט. וכך נגזר עליי לבלות עוד חודש בבית הסוהר. החודש השני היה פחות חמור מן הראשון. רב בית הסוהר השיג בעבורי אצל מנהל בית הסוהר תא בודד. משמעו של בידוד זה היה לשהות לבדי בתא במשך 24 שעות ביממה. בחלק מבודד של המבצר. היה זה עונש מיוחד, המוטל על פושעים חמורים. בשבילי היה זה חסד שדמה בעיניי לתחילת שחרורי. כשהייתי בפעם הראשונה לבדי בתא, רחוקה מן הרעש והמריבות של האסירות ומרשעות הנזירות, הרגשתי כי השלווה יקרה יותר מן החירות. עתה יכולתי להרהר ולשקול את מצבי ולהבין כי התנגשותי עם אנשי הקהילה הקונסיסטוריאלית שסירבו להעניק לי תואר יהודייה עם זכויות מלאות, הייתה רק ניסיון. הסבל שסבלתי בפטיט רוקט עשוי היה לתת לי את הכוח לרכוש תואר זה בקהילה אחרת. אמיתית יותר. קהילה שאותה ייצג לגבי הרב. שאותה ייצג לגבי הרב מייזס. פגישתי עם הרב המקובל מרוסיה פקחה את עיניי לאורו של עולם. שזכה לביקורת חריפה בגלל נגיעות אישיות שונות או בורות. מצאתי חום והבנה בקהילה אורתודוקסית סגורה כביכול ומפגרת. הייתה זו היכרות עם אנושיות חמה, בשעה שהעולם הקונסיסטוריאלי, עם גישותיו הפתוחות והמתורבתות, התגלה כרק מכל תוכן ומלא רק הבלי העולם הזה. בשבתי על הדרגש, כשספרי הקדוש בחיקי, חזרה אליי מנוחת הנפש. הצלחתי להתעלות מעל ההוויה ועל הכיעור של תאי. נשמתי יכלה להמריא אל על, להשתחרר מן הזמן ומן המקום. וכמו שישיבתי במאסר תבוא לקיצה ביום מן הימים, כן יהיה קץ לגלות בני יעקב. האור המהבהב והעמום, שאפשר לי להכיר בקושי, בפסוקי התנ"ך הקדושים. זה היה אור היהודים בגלות. אור זה ילך ויגדל, ויאיר פני הצדיקים, ויסנבר את הרשעים, והרשעה תכלה לשמחת הכל. אז יתחילו חיים יפים ומאושרים יותר ליהודים ולאנושות כולה. שבהם לא יופר עוד האמון ולא יבגוד איש ברעהו. זמן קצר אחרי שחרורי נעניתי לבקשתו של הרב. הגיור שלי ושל אוריאל אושר על ידי רב אורתודוקסי, הרב רובינשטיין מבית הכנסת ברחוב פזה בפריז. קיבלנו תעודות המאשרות את גיורנו והמקנות תוקף לקבלתנו לקהילה בשנת תסי, 1951 למניינם. פגשתי שוב את הרב מאלזס ודיברנו על נישואין. הוא מתוך רגש אחריות ואני מתוך לאות ואולי מתוך המריה. בדקנו את מצבנו ושקלנו את התוצאות. ואז החלטנו תוך הסכמה הדדית שכבר חשתי בה בפגישתנו הראשונה, כי זיווגנו לא יהיה אידיאלי אף לאחד מאיתנו. אחרי חג השבועות, תפשיניות ג', סוף מאי 1953 למניינם, יצאתי שוב לארץ הקודש. חזרתי לפריז אחרי כמה שבועות, מי שהסדרתי את קבלת בני לקבוצת יבנה. שם הוא יחוג בספטמבר את חגיגת הבר מצווה שלו. שלושה מאורעות חשובים הם בחייו של היהודי. כניסתו בבריתו של אברהם אבינו, הבר מצווה שלו ונישואיו. את שלושתם חוגגת המשפחה ברוב שמחה בחוג הידידים, הקרובים וכל הקהילה. ביום הבר מצווה, יום הולדתו ה-13, עולה הנער לתורה בפעם הראשונה בחייו, והופך לחבר מן המניין בקהילה. מעתה, הוא לבדו אחראי למעשיו כלפי הקדוש ברוך הוא, ורשאי לברך על התורה לפני קריאתה. ואחריה. לפני שאוריאל ביקש זאת, שלחתי אותו לארץ ישראל, לחוג שם יום גדול זה בחייו. שנה לפני כן הוא זכה בטיול לארץ הקודש, בתחרות שאורגנה על ידי הסוכנות היהודית. התפקיד היה למכור אגרות לנטיעת יער בארץ ישראל. הוא מכר יותר מכולם. אני סייעתי לא מעט. יחד עמו זכו בטיול זה עוד שני ילדים אחרים, ושלושתם נסעו יחד. הוא חזר מן הטיול מאושר ומלא חוויות, וכבר התאווה לנסוע שוב. אני, כשלעצמי, שמחתי מאוד לרעיון לחוג את הבר מצווה של אוריאל בארץ, שבה קיוויתי להתיישב ביום מן הימים. לפני שהצטרפתי לבני בקיבוץ, לקראת הימים הנוראים, סידרתי את ענייני הכספים, ובמיוחד, שילמתי את חובי למשרד המכס. היה לי בית כפרי ששכרתי לא הרחק מאורליאן ליד בסיס הצבא האמריקני. הימים הנוראים שעשיתי אותם בקיבוץ נחרטו בליבי ברושם שלא יימחל לעולם. קיבוץ יבנה היה היישוב היהודי הדתי ביותר שהכרתי מעודי. אחרי כמה חודשי ריחוק מבני, היה זה מאורע גדול בשבילנו להתראות שוב זה עם זה. משפחה צרפתית מאלזס טיפלה בו בזמן שהותו בקיבוץ. הוא היה מאושר מאוד בחיי הקיבוץ. זמנו נתחלק בין לימודים ומשחקים. חברי הקיבוץ התייחסו אליו בעדינות יוצאת מן הכלל, ולא נתנו לו להרגיש אפילו פעם אחת שהוא שונה מכל ילד אחר בקיבוץ, או שהם יודעים את מוצאו. הם היו יהודים פשוטים, נחמדים ונעימים. היו בקיבוץ חברים ותיקים, בוגרים ואחרים שהצטרפו אחרי המלחמה. חלקם ניצולי מחנות הריכוז. מאחר שהם חשו על בשרם חיים קשים, הם הבינו גם את קשייו של הזולת. וחיו חיי צנע במצפון נקי, תוך מילוי חובתם. אותה פשטות ציינה אף את מלבושיהם, חולצות צבעוניות פשוטות ושרבולים קצרים לגברים ולנשים, מכנסיים ארוכים לגברים ולבחורות העובדות במטבח ובשדה. רוב הנשים כיסו שערן במטפחת. אוריאל נולד בכ"ח אלול תפשין, הראשון באוקטובר 1940 למניינם. יומיים לפני ראש השנה, היום הקדוש המציין את תחילת השנה היהודית. ביום זה יושב השם ודן את כל באי עולם ושופט מי יחיה ומי ימות, מי ישלב ומי יתייסר. אך החרטה והתשובה מעבירות את רוע הגזרה, ושעריהן פתוחים בפני כל. אוריאל לא ידע עברית. כשהגיע לקיבוץ לראשונה, דבר זה הכביד על הכנתו לבר מצווה, והעריך אותה. על כן החליטו מוריו לדחות את הבר מצווה בערך לחודש ימים. הבר מצווה נקבעה לשבת בראשית, השבת הראשונה אחרי חג הסוכות. בני ידע בעל פה את הקטע שיהיה עליו לקרוא בתורה. יום לפני כן הוא קרא לפניי בגאווה את כל הקטע. אך באותה שבת, במשך רוב התפילה, הרגשתי כאילו על גחלים. הוא התרגש ואולי יגמגם, אמרתי לעצמי. הוא היה לבוש חליפת בד יפה, ז'קט ומכנסיים קצרים, שקניתי בפריז, לקראת השמחה. היה חם, החליפה הייתה יפה, וגם נעימה, אך אוריאל לא היה שבע רצון בבחירתי. הוא הסכים שהיא יפה, אבל חשב אותה לאלגנטית מדי בשביל הקיבוץ. אפילו ביום הבר מצווה, אני לא רוצה להיות שונה מן האחרים, הוא הסביר לי. אבל לבסוף, למראה אכזבתי, הוא נכנע. הוא צעד קדימה, נרגש מעט, אבל מלא ביטחון, ובקול צלול אמר את הברכות. הוא קרא בלי שגיאה את פרשת השבוע. עשיתי כמיטב יכולתי להסתיר את דמעות השמחה, את דמעות הגיל שמילאו את עיניי. בסוף התפילה קיבלתי את ברכותיהם של כל הקהל, שהעתירו עליי ברכות מזל טוב לקראת עתידו היהודי של בני. יבנה כבר היה קיבוץ ותיק בשנת תפשיניות ג' ואחד מן העשירים שבמדינה החדשה. הקיבוץ מצוי מערב על ירושלים ודרום על תל אביב, לא הרחק מחולות הים התיכון. הקיבוץ היה מאורגן היטב, ושדותיו הנרחבים עובדו ונוהלו על ידי יהודים שרובם עלו מגרמניה. לכל משפחה הייתה דירה קטנה של כחדר וחצי למגורי ההורים. הילדים לנו בבתים אחרים, לפי קבוצות גיל ומין. בכל מקום היו מרחבי דשא וחורש. כל המשפחות אכלו יחדיו בחדר האוכל העצום, כשציפורים עפות מעל לראשיהן. ביום אתה נהנה מציוצי הציפורים, ובערב מתבשם מנעימות הטבע. תודות לידידיי בני משפחת פיקר, שעמהם שוחחתי ארוכות במשך שני חודשי ביקורי, קיבלתי ידיעה מושלמת על חיי היומיום בקיבוץ, על מעלותיו, מגרעותיו ותסכוליו. החברים משובצים לעבודות השונות לפי תור, ובדרך כלל הייתה התורנות במטבח התורנות הפחות אהודה על הנשים, לפי שהיא הייתה קשה מכולן. אימה וג'ק פיקר נישאו זה לזו בצרפת בזמן הכיבוש. הם עזבו את אירופה אחרי המלחמה, שגזלה מהם בני משפחה רבים. מאז חיו את חיי הקיבוץ הקשים. הם היו גאים בהישגי הקיבוץ, וראו אותם כהישגם שלהם. וחשו סיפוק מלא בחייהם. אמא הייתה אמנם עייפה מדרך החיים המכנית הזאת, שאין בה מקום ליוזמה אישית. הארגון היה מושלם, אולי מושלם מדי. אמת, התוצאה הייתה יעילות מרבית, כשהכל פועלים לקראת מטרה אחת. אך מצד שני, היא מגבילה שאיפותיו של הפרט. לדידי, לעולם לא הייתי מסוגלת לחיות בסביבה כזאת. עצמאותי יקרה לי מדי, ולא הייתי יכולה להתרגל לחיים אלה. ביליתי בפריז סתיו וחורף, וחזרתי ליבנה באביב תפשיניות ד' לקראת הפסח. אוריאל נשאר בקיבוץ. כשחזרתי, הוא כבר דיבר עברית שוטפת. הוא גם גדל והתפתח, וביטחונו העצמי גבר. גם אני השתניתי. התקדמתי בלימודיי ובהבנתי את התורה. ואחרי ששלוות נפשי שווה אליי, הייתי מסוגלת להפיק את הלקחים מניסיון השנתיים האחרונות. אחרי ייסורי שנות 1952-1953, סייעו בידי חום הלב והידידות של קיבוץ יבנה לזכות בשלווה נפשית. הייתי אסירת תודה, וזאת עד לעצם היום הזה, לאותם האנשים שטיפלו בבני במסירות כה רבה. למרות זאת, לא סיפקה יהדותם של אנשי הקיבוץ הדתי הזה את כל צרכיי. בשבילי הייתה תורת השם, כפי שנמסרה למשה, האמצעי האידיאלי, הניתן לאדם כדי לפתח את תכונותיו האישיות. מבחינה זאת נראו בעיניי חיי הקיבוץ יוצרים את התוצאה ההפוכה. יותר מדי הוקרב למען האינטרסים הלאומיים. לא רק שאיפות אישיות, אלא גם חיי המשפחה. כנגד זה הייתה הקהילה הקונסיסטוריאלית של פריז, שייצגה את היהדות הרשמית, מורכבת ככל הנראה מיסודות שונים לחלוטין. הספקתי להכיר בתוכה מבחר מגוון מאוד של אנשים, החל מאלה שכמעט אין הבדל בינם לבין הליברלים, ועד ליהודים חרדים מאוד, הספוגים תורה ובקיאים בה. רובם ראו את עצמם מסורתיים, כלומר שאין הם שוללים את אמונת אבותיהם, אבל מבקשים מעל לכל להיות אזרחים כמו שאר האנשים. לא הייתה זאת היהדות שאני חיפשתי. לא היה זה אלא שלב ביניים בין היהודי הליברלי ליהודי השלם, שהתגעגעתי עליו מבלי שאוכל להביע זאת במילים. הרב מייזס, שבינתיים השתקע בירושלים, הפך לי לסמל היהודי האידיאלי. הכרתי משפחה דתית מסטרסבורג, שבשעתו כיוונה אותי לרב מייזס, אף שהיו רחוקים מגדולתו של הרב. הם נבדלו מכל מכריי האחרים. יהדותם הייתה עמוקה, והם הקפידו יותר בקיום המצוות. היהדות לא הייתה להם דת בלבד, אלא גם דרך חיים, הגשמת האמת. באותם ימים לא הכרתי את פרטי ההיסטוריה היהודית בת זמננו, ואת סגנון הפוליטיקה הישראלית. רק זאת ידעתי, שהפוליטיקה ממלאת תפקיד חשוב ביצירת קהילות בישראל, והדתיות בכלל זה. קיבוץ יבנה השתייך לתנועת המזרחי, מפלגה דתית פוליטית וגם ציונית. כך הסבירה לי אמה פיקארד. לא תפסתי מה לפוליטיקה ופשרותיה אצל דת ומצוותיה. נזכרתי במקרה בנסיעה ממרסי לחיפה. על הסיפון הייתה קבוצת ישראלים צעירים, גברים ונשים, אומנים וספורטאים. אמרו לי שזו העילית של ישראל, אך התנהגותם הדהימה, אם לנקוט לשון המעטה, את הנושאים, אף את הסובלניים ביותר. את יודעת, אמר לי ישראלי צעיר, הנועזים ביניהם הם התימנים. כשעלו ארצה לפני כמה שנים, היו כולם דתיים. לגברים היו פאות ארוכות ולנשים כיסוי ראש. היום ילדיהם הם אנשים חופשיים, ציוניים, ישראליים אמיתיים. אם מסוגלת הציונות להפוך בזמן כה קצר יהודים מסוגו של רב מייזס לבני אדם שכאלה, אם אלה הם פירותיו של השילוב בין היהדות לבין הציונות, למה לנו כל זה? חשבתי. בחופשת הפסח תפשיניות ד' 1954 למניינם, ביקרתי באילת. עיר זו שוכנת בנקודה הדרומית ביותר של ישראל על חוף ים סוף, והדרך אליה חוצה את מדבר הנגב. באותם ימים עוד לא היה כביש ראוי לשמו לאילת. שיירות צבאיות נסעו בשבילים. וכל יום היה יורד מטוס המביא תיירים מתל אביב. אילת טרם שימשה אז כנמל. היה זה מפרץ נפלא עם כמה בתים. בית קפה ומשהו מעין מוזיאון, שבו קיבלו התיירים מידע על צמחיית הים ועל סלעי האזור. במרחק כמה מאות מטרים מהחוף היה שדה תעופה מאולתר, שם נחתו, שם נחתנו. וכמה קילומטרים משם נראתה העיר הירדנית עקבה, השוכנת מול אילת אל חוף ים סוף. ומצד שני, מאחורי העיירה, הגבול המצרי. לא יכולתי להשתחרר מתמונת הנמל הצעיר, השרוי במקום זה כאגוז במפצח. בביקורי האחרון, שנה קודם, השארתי ביבנה את מכוניתי. כעת, באביב תשי"ד, השתמשתי בה לטור עם אוריאל מקומות רבים בארץ הקודש. התפעלתי מן הבניינים החדשים, מהגינות הפורחות בין החולות. ביקשתי למצוא רשמים חיוביים כמשקל נגד לספקות שתקפו אותי לאחרונה אחר עזיבתי את צרפת וחיסול עסקיי שם. לעתים החיים הם מלאי ניגודים. פחות משבוע לפני יום הולדתה השישי של מדינת ישראל ביקרתי ברמלה. עיר עתיקה זו, כ-20 קילומטרים מתל אביב בדרך לירושלים, נבחרה אותה שנה כמקום החגיגות המרכזיות של יום העצמאות. המצעד הצבאי המקובל ביום העצמאות עתיד היה להיערך שם. ברחובות המרכזיים הוקמו בימות, בערב נשפים בכל הארץ, כמו יום הבסטיליה בצרפת, כך אמרו לי. בעוד כמה ימים יזכו ניצולי אושוויץ, בוכנוולד וברגן בלזן לחזות במצעד של החיילים שלנו, חיל הים שלנו והשוטרים שלנו. המדינאים שלנו והשגרירים שלנו יתפסו את בימות הכבוד. מטוסים מנווטים על ידי טייסים שלנו יטוסו מעל לעיר, והכל יבכו מהתרגשות כאשר יושר ההמנון הלאומי, התקווה. החלום, אחרי נוראות השנים שעברו, אך האם הפליטים של אתמול יזכרו את הפליטים של היום מעבר לגבול? באותו ערב גיליתי את הרהורי למנהל הסמינריון ביבנה. כשאני רואה את הנוער שלנו צועד ורואה על פניהם את ביטחונם בכוחם, אני חרד לבאות. כשאני רואה את הנוער שלנו צועד ביום העצמאות ורואה על פניהם של הנוער את ביטחונם בכוחם, אני חרד לבאות. מה יהיה על הארץ? האם נשכח שאנו חווים הכל לקדוש ברוך הוא? אמר לי, שקוע בעצב, במבט שלוח למרחקים, כאילו רצה ברגע הזה לחקור עתידות. אך מחשבותיי שלי היו נתונות דווקא לעבר ולא לעתיד. בר כוכבה הכניע את הצבא הרומאי האדיר שתפס את הארץ אחרי חורבן בית שני בידי טיטוס. הגיבור הצעיר כולו נאורים וכוח שחרר כמעט את כל הארץ מעול רומא. אחרי שהניח את אבן הפינה על המקדש השלישי, מריע לו כל העם, ואפילו רבי עקיבא רואה בו את מלך המשיח. האמונה הנפלאה, כי הנה הגיעה הגאולה, מרנינה כל לב יהודי. אך שחרון ההצלחה מעביר את בר כוכבה על דעתו, והשחצנות ממלאת את ליבו. ביטחונו העצמי אינו מותיר אצלו מקום לספקות בדבר ניצחונו הסופי. הוא בטוח שיוכל לרומאים בדרך הטבע, שאינו זקוק עוד לניסי השם. והוא אינו מקשיב לעצותיו של רבי עקיבא, מחייך ומעז לומר, רק זאת אבקש ממך השם, אל תצא בצבאות אויבינו, אינך צריך לצאת בראש צבאותינו, זאת הנח לנו. בן קוזיבה, בר כוכבה, אמר לקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. ברוב חוצפתו.